בעקבות סיפור לידתו של משה והכפילות שיש בחלק הראשון לידתו ועד גדילתו בבית פרעה, ולאחר מכן יציאתו מבית פרעה ועד הגעתו למדיין, אני רוצה שנתרחק מעט מהסיפור ונראה מה לומדים ממנו, מה אני יכול להבין על משה. ביחס לנקודת השיא בשני הסיפורים, בואו נשים לב. בסיפור הראשון הוא מתרחק ממשפחתו, תהליך של יציאה, תהליך של פרידה, ויש נקודת ריחוק, אולי הגדולה מכל, שבה הוא נמצא במים, הוא כבר התנתק מהמשפחה, אחותו מתייצבת מרחוק, והנה מגיעה בת פרעה. יחד עם נערותיה. אמרנו שהגעת בת פרעה עם נערותיה היא בעצם סוג של כאוס. זה ביתו של הצורר, זה יכול להיות הרע מכל, ואולי אפשר לצפות לרע מכל. והנה המקום הזה שאמור להיות הרע מכל, הוא הופך להיות לא רק שלא היה שם הרע מכל, אלא בעצם נקודת ההצלה של משה. ונקודת ההצלה של משה, אפשר לראות אותה בפסוקים, אני אומר אותה בלשון של הפסוק. אז אם כן, בת פרעה שולחת את עמתה, ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה ותחמול עליו. חמלה. רגע, למה החמלה הזאת למה היא קשורה? ותחמול עליו. זאת אומרת, חמלה, שלב שני, ותאמר מילדי העברים זה. אבל מידי העברים זה שלב שני, זה לא שלב ראשון. שלב ראשון חמלה כאדם, משהו שלא קשור להכרת זהותו. אז אם כן, זוהי נקודה ראשונה. וכמובן, הנקודה הזאת יש לה גם המשכיות, אבל אני רוצה לחזור אליה. זאת אומרת, כן, הוא יוצא מהמשפחה ומגיע לאיזשהו מקום שהוא הרחוק ביותר, כאילו... ביחס לכל אדם זה מעבר לגבול, זה אי שם, זה משהו שהוא הוא לא בתוך מערכת החיים. אולי אני אצייר את זה מעט. תראו, כל משפחה יש לה גבולות גזרה. הורים מגדלים ילדים ואומרים להם, איתו אתם חברים, איתו אתם חברים, איתו אתם לא חברים. או זה מחוץ לגבול, זה אסור, זה שם וזה פה. ובעצם מגדלים על גבולות, והגבולות האלה זה המקום שבו הילד נע. יש משפחות שהגבולות הן מאוד מאוד קרובים, כאילו טיפה ימינה, טיפה שמאלה, אבל אין בחירה מעבר. ויש משפחות שמרחיקות את הגדר, וככל שמרחיקים את הגדר זה לא פשוט גם. יש עולמות שאתה מכיל אותם בפנים. ואני שואל לרגע, איפה נמצאת הגדר אצל משה רבינו? איפה נמצאת הגדר של משה? אני אומר, הגדר, היא נמצאת בכלל? זאת אומרת, יש פה איזשהו מקום שהוא מחוץ להכל, כאילו. לחשוב על בת פרעה שתבוא זה הכי רחוק. רגע, היא באה, והעולם שבעצם הוא אמור להיות רע, וכל אחד יתייחס אליו כרע, וכל אחד יפחד ממנו, בשביל משה זה נקודת ההצלה שלו, זה נקודת החיים, זה בסיס חייו, הכאוס הזה. שמה הוא ניצל, זה לא סתם, זה לא קיים. שמה הוא ניצל, שמה הוא מברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, על הנקודה הזאת. ובעצם יש פה איזה עולם ש... קשה להבין איפה הגבולות שלו, אבל הם מכילים עד מאוד. לימים בסיפור השני משה מגיע ועוד פעם, גם מגיע אל המים, מגיע אל הבאר ונקלע לאיזושהי מציאות של צרה, ובתוך הצרה הזאת, אז מה לעשות? והוא ברח כי הוא התערב פעמיים. והוא ברח ועכשיו הוא נמצא פה, מה אתה עושה? הוא עושה את מה שעשתה בת פרעה. בת פרעה משתה אותו מן המים, והוא עושה את אותה פעולה לבנות מדיין, לבנות יתרו. רגע, ולמה אתה עושה את זה? לא בגלל שהוא מכיר אותם, הוא לא מכיר אותם, הם בנות עם אחר. אבל יש פה איזה מקום של לעשות את הדבר הנכון ללא פשרה וללא להיבהל. ואם אני רוצה רגע לחזור, זאת אומרת, כאילו, אם בת פרעו לכל אחד היא נמצאת מעבר לגבול, שם היא לא בפנים, ואצל משה פועלה הוא נקודת ההצלה שלו, המעשה האנושי הזה שלה הוא יסוד חייו. בתיאור השני, הוא בעצם נכנס למקום הזה, ואני אשאל אותו, למי אתה מוסר את הנפש? והתשובה תהיה מה? אלה, מי הן? מה זה משנה מי הן? נשים. איך כתוב? השם ירדוף את... לא. איך כתוב שם? שהקדוש ברוך הוא את נרדף, יבקש את נרדף. מישהו נרדף? אני שם, אני משה. רגע, מי הוא? הוא שייך אליך? הוא שייך... מה זה משנה מי הוא? יש פה איזו נקודה שהיא קשורה ביסוד חייו של משה, הוא נמצא באמת באיזשהו מקום מאוד מאוד רחוק, מאוד רחב, רחוק לא במובן השלילי, אלא במובן של גבולות גזרה מאוד מאוד רחוקות. ובעצם נלך את הצעד הנוסף, זה לא רק בהצלה שלו, לא בהצלה אותו ולא בהצלה שלו אחרים, אלא גם בעצם איפה גדלת. כשאנחנו שואלים, זו שאלה מאוד מעניינת, איך צמח, הרבה פעמים אנחנו שואלים, איך צומחים מנהיגים, על איזה קרקע גידול? ויש הרבה מאוד תיאוריות איך עושים את זה. אבל אין ספק שמשה רבנו הוא מנהיג בקנה מידה של דורות של עם ישראל, ואין ספק שהוא תלמיד חכם, הגדול מכולם. ואתה שואל, ואיפה הוא גדל? איפה הערוגה שהצמיחה את האיש? מה התשובה? מעניינת, נכון? הערוגה הצמיחה אותו 20 שנה לערך, קיבל חינוך טוב במצרים, אצל פרעה. מה הוא למד שם? מה הוא קיבל שם? כשבת פרעה מחנכת אותו, ורואים שמחנכת אותו בנקיות, זאת אומרת, היא לא אומרת משוי, היא אומרת משה. אני, את אותה עמדה שהייתה לי, אני מעבירה אותו אליו, ורואים שהוא עושה את אותה פעולה באותה סיטואציה. באמת, הוא ממשיך את המקום הזה. טוב, אבל 20 שנה הוא גדל בבית של מלאכים. היא בת פרעה, היא לא קוראים לה בשם. כשאומרים בת פרעה, זה אומר, זה קשור לפרעה, זה קשור לבית פרעה. זה חלק מהסיפור, הזהות הזאת שלה. זה המקום האחד. ואת ה-60 שנה הנוספות, הוא גדל בבית, במדיין, יתרו. יתרו כהן מדיין, כהן של עם. חז"ל ייחסו לו כמי שהכיר את כל התרבויות, הקים 70 לשון, ככה משייכים אותו למשהו מאוד מאוד רחב. אבל גם בפסוקים רואים את עצת יתרו כתופסת, והיית לנו לעיניים, ומשה מכבד אותו מאוד, ועושה ככל אשר הוא שומע, או אמר לו יתרו, זאת אומרת, רואים שהוא איש חכם מאומות העולם. ובעצם משה גדל בשני המגרשים הללו. לרגע אחד נשאל, רגע, אז המקום שביחס לכל אדם הוא שם, נכון? גם נקודת הכאוס הזאת, וגם בסוף בית הגידול, זה מחוץ לגבול. מה זה? זה בית עבודה זרה, כאילו, איפה, אז איפה הפנים של משה? איפה נמצא הפנים ואיפה נמצא החוץ? הכל זה חוץ, כאילו. זה בית פרעה, זה מכיל, כשדיברנו על הגבולות, למה צריך גבולות? כי גבולות זה אומר, פה אני מסתובב בחופשיות וכל מה שיש פה הוא טוב. ומעבר לגדר כבר משהו מסוכן יותר, אז אני לא רוצה להיחשף אליו. אם אתה פותח את הגדר, אתה בקלות נופל. או נכנסים כל מיני דברים שאתה לא רוצה שייכנסו. הגדרות הם בעצם שומרים, נכון? עשו סייג לתורה, זה הגדר הזאת. ואני שואל, איפה הגדר של משה? אין גדר, כאילו. בעצם הכל בפנים. הכאוס הגדול ביותר זה אצלו מקור חייו, אז איפה החוץ ואיפה הפנים. ובפעם הקודמת ראינו, יש חוץ כמובן ויש פנים כמובן. והם מיוחדים, וזה בעצם הזהות של משה. אנחנו רואים שבנקודה עמוקה ביותר, הוא בן של אמו, ושם הוא התחיל את חייו, והוא גם יודע את העובדה הזאת. השם שלו, כי מן המים השיטי, הוא מספר את הסיפור ההוא, שבעצם אני יהודי, אף על פי שאני גדל פה, אני שייך אליהם. ולכן אנחנו נראה שכשהוא גדל, ויצא אל אחיו, הם האחים שלי. אבל הם האחים שלי פה, באיזה מקום בתודעה עמוק. כשבפועל, בעצם החיים שלו מושתתים ונבנים במקום אחר. ולא, זאת אומרת, זה בממשות. ראינו איך אמו בעצם מתנתקת ממנו. וראינו איך היא שמה את הילד בסוף, שם בתיבה, בסוף, זאת אומרת, זה כבר ילד, וראינו שגם כשהוא חוזר הוא כבר ילד, היא כבר מניקה אותו, לא בתור אמא, היא לא מפתחת בו ציפיות שווא, אלא משלחת אותו למקום ההוא, והמקום ההוא מספר לו, אתה שייך לשם, אבל עכשיו אתה פה, והיא לה לבן, לא כתוב שהיא הייתה לו לאם, שזה כוונות טובות שלה, אבל לא בהכרח מציאות, והיא לה לבן, זה אומר, כן, מבחינתו, זה מקור העיניקה שלו, אבל המקור העיניקה הזה, זה החוץ. זה חוץ שתופס נפח מאוד גדול, מאוד משמעותי. השנים האלה של הגדילה, הן נמצאות במקום הזה, ויחד עם זה, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, יוצא אל אחיו, הכוונה יוצא מן הארמון, והביטוי יוצא זה אומר, יוצא אל אחיו פעם ראשונה, ויוצא אל אחיו פעם שנייה, הוא בורח לבסוף במצרים, ובעצם אני לא מצרי, אני שייך לעם ישראל. ובמובן הזה יש פנים ויש חוץ, ומאוד מעניין שהחוץ של משה הוא רחב, הוא מכיל את העולמות ברוחב גדול, ומתוך הרוחב הגדול הזה, בסופו של דבר, בגיל 80 הוא נחשף חזק מאוד. אני לא אומר שאין את זה לפני כן, אבל בצורה הרבה יותר משמעותית, החשיפה שלו לשליחות שהקדוש ברוך הוא מזמן אותו אליה, ומרגע זה הרוחב האינסופי הזה נפגש עם השמיים האינסופיים, ומהמקום הזה יש לנו את משה רבינו שכותב תורה לאנושות, לא רק לעם ישראל, ושמכיל את העולם. זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. משה לא גדל בשכונה, הוא לא גדל באיזשהו מקור עם גבולות גזרה, משה מכיל משהו שאולי הוא פלאי, אמרתי, הנקודות, המשענת של החיים, כאילו אותו דבר שבשביל כל אדם הוא הרע שברע, הוא הסיוט הגדול לראות את בת הצורר מתקרבת ולחשוב מה כבר מקופל בבית פרעו שגזר את כל הגזרות האלה, מבחינתו זה הבית, מבחינתו זה החיים, זה ההצלה שלו. ויש פה דבר, אני לא יודע אם אני, כשאני אומר אותו, אני מתרגש, כי הוא באמת מקום רוחני, מקום פנימי, מאוד מאוד רחב, שכמעט בלתי נתפס, אבל מהמקום הזה, משה יוצא לדרך. אני רוצה לקרוא לכם את האבן עזרא, שאומר ככה בפרק ג', בפרק ב', פסוק ג', ממש על הפתיחה על הפרק, ומחשבות השם עמקו. ומי יוכל לעמוד בסודו ולא לבדו נתקנו עלילות? אולי סיבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות, להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות, ולא שתהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. אדם שגדל בתור עבד במצרים, אין מה לעשות. יש לו נפש של עבד. נפש של עבד עם איזה קיומי, איזה תחושות קיומיות של הישרדות, והוא נמצא במקום של הישרדות, וזה מה שנספג בנפשו, וזה מה שנותן את האותות. הלא תראה שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמאס, והושיע בנות מדיין מהרועים, בעבור שהיו עושים חמאס להשקות צון מהמים וכו'. ועוד דבר אחר, כי אילו היה גדל בן אחיו והכירו מנעוריו, לא היו הרעים ממנו, כי יחשבו כאחד מהם. שני דברים, אם כן. קודם כל, לא נפש של עבד, אלא נפש של מדרגה עליונה, של מי שגדל בבית המלכות, ואכל מזון של מלאכים, גם אם זה בית מלכות של פרעה, זה בית מלכות עם רוחב ועם מושגים ועם השכלה ועם הבנה וכל מה שמכיל המרחב הגדול הזה. ומעגל שני זה גם היכולת שלו להתקבל, אין אבי בעירו, מי שצמח מן הגינה ומן השכונה. טוב, עד כאן איזשהו דבר שיהיו לו הרבה מאוד השלכות, אולי השלכה המהותית, כמו שאמרתי, זה נותן תורה שמי שנתן והיה שותף בה, העולם שלו מכיל את כל העולמות. ולימים אנחנו נראה אותו עומד מול מלאכים ולא מזגזג, לא מפחד, עומד מול פרעה ונאבק. עומד מול פרעה ולהיאבק, איך אתה מסוגל? אנחנו נראה אותו מול סיחון וכל המלאכים שנמצאים בעבר הירדן. אתה שואל, איפה צמח בן אדם כזה? באיזה קרקע שלא מפחד משום דבר? עומד מול ריבונו של עולם ומתווכח. ממש כמו אברהם ויותר מזה. עם עין מכן הנה, עומד מול הקדוש ברוך הוא. וכמו מתווכח, איך אתה מעיז? איך אתה מאיים, כאילו? עם עין, אתה לא סולח? מכן הנה מספריך, אני לא מוכן. אל נאשר, או כל מיני ביטויים כאלה. מה זה? מאיפה החירות? מאיפה העצמאות? מאיפה הכוח? מאיפה? מה שבעצם הסיפור הזה בא, זה לספר על הערוגה שהצמיחה, ואולי גם ללמוד מזה איזשהו דבר. בסדר. אז אם כן, זהו מעגל ראשון. מה שאני רוצה היום, ללכת צעד נוסף, אמרתי שהנושא שלנו זה משה, במידה רבה, ללכת צעד נוסף ולראות את תחילת פרק ג', אבל לראות את תחילת פרק ג' ולקרוא גם מדרש. אז בואו נקרא את הפסוק. נקרא אותו ביחד, נלך למדרש ונראה איך הוא לוקח אותנו לאיזה מקום. פרק ג'. ומשה היה רואה את צאן יתרו, חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך אדוני אליו בלמת אש מתוך הסנה, וירא הנה הסנה בוער באש, והסנה איננו קל. והפסוקים מתארים את המפגש שיש לו, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ובפסוקים האלה הוא מקבל על עצמו את השליחות. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וירד להצילו, ואתה לך ושלחך אל פרעה. פה בעצם קיבל משה את השליחות. אני רוצה שנתמקד בפסוק הראשון, ונראה מה בעצם מגולם בפסוק הזה. שימו לב. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. הפסוק מתאר את משה בא אל הר האלוהים חורב, והנה הסנה, והנה נגלה אליו, והנה מתחיל הסיפור, מתחילה השליחות. אבל אני רוצה לשאול, למה חשוב לספר לנו שהוא ראה את הצאן בדרכו למדבר? את מה זה משרת? נניח ומשה היה בחורב. מספרים לנו שהוא נמצא בחורב. ואיך? מה זה משנה? הגיע לחורב. זה משנה אם הוא היה רועה צאן, או שהוא הלך למסע ישראלי והגיע עד למדבר, או איזה סיבה אחרת שהובילה אותו למדבר. למה זה אמור לשנות? אז מה התשובה תהיה? אם התורה כותבת את זה כנקודת מוצא בעצם למפגש עם הקדוש ברוך הוא, סימן שמה? שזה סיפור מהותי. זאת אומרת, אני מספרת לך הדבר שהוביל לבסוף למפגש הזה. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אבל הוא נגלה אליו כתוצאה מהתנהלות מסוימת. והדבר שאני מספר לך הוא חלק מהסיפור. הוא לא, אי אפשר לדלג עליו, ולכן אני מספרת. אבל אם אי אפשר לדלג עליו, ולכן אני מספרת, אז בואו נראה מה יש כאן. ומשה, אני אומר את הדברים כרגע כשאלות, עדיין לא כתשובות. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין. אז קודם כל מספרים שהוא היה רואה, ואחרי זה מספרים את צאן יתרו. נו, נניח שכבר אתה רוצה להוביל אותו אל המדבר, אז תגיד, הוא משה היה רואה צאן, נכון? והנהג את הצאן והגיע אל המדבר. למה נספר לי שזה של חותנו, של יתרו? אחרי שאומרים של יתרו, אומרים חותנו. מה אתם אומרים על זה? ואני קורא, בוא, אנחנו יודעים שיתרו הוא חותנו. למה לספר לי את זה? וממשיכים ואומרים כהן מדיין, וגם על זה אני שואל מה? כל הסיפור התחיל שהוא בא לבית של כהן מדיין, שהיו לו בנות. אז אני יודע שהוא, אני יודע שחותנו הוא כהן מדיין. אז מה? מה עושות המילים האלה? והנהג את הצון אחר המדבר, ביטוי, אגב, מה הכוונה אחר המדבר? באופן פשוט, כמו חותר אחר המדבר, כל הזמן הולך אחר המדבר, כאילו, כל הזמן הוא לא במדבר, אבל הוא הולך אחריו, לכתך אחריי במדבר, זאת אומרת, אני במדבר ואת הולכת אחריי, ופה הוא הולך אחר המדבר, הוא נמצא בספר המדבר, נאמר. ויבוא אל הר האלוהים חורבה, ושאלתי כמה שאלות, ויותר ממה ששאלתי, תכף אנחנו נאמר פה, גם ברמה של להבין את הכתוב מה? נכון, נכון. השם יתרו, אתה צדק, זו פעם ראשונה. בהמשך אנחנו נראה את השם הזה חוזר על עצמו עוד ועוד. ועדיין, רגע, לפני כן, רק כהן אומרים עליו או שאומרים עליו שם, ראואל. כן, אז אפשר לקרוא לו ראואל גם פתרון, ולמה צריך את יתרו, אבל אתה מעיר הערה נכונה. כן, חותנו אנחנו יודעים וכהן מדיין אנחנו יודעים. אלה שתי עובדות ידועות. מה?
ויבוא אל זה שתי מילים של
ביקוי. ויבוא אל זה שתי מילים של?
של מוקד מטרה.
כן, מכוון. ויבוא אל הר האלוהים חורבה. כן, אני לא בטוח שזה מיקוד מטרה, עוד מעט נגיע לשם, עוד מעט נגיע לשם. אז תראו, מה שאני אומר בקריאה פשוטה של פסוק עוד לפני שאנחנו מבינים, הפסוק הזה עומד כבסיס להתגלות של הקדוש ברוך הוא אליו. אז אפשר להגיד, הוא עומד בבסיס כדי להסביר לי טכנית איך הוא הגיע למדבר, אבל זה לא. התורה לא אמורה לספר לי את הסיפור הזה, אלא אם כן הוא מהותי, אלא אם כן הוא באמת מכשיר את הקרקע לשלב הבא, הוא באמת מהווה הקדמה למה שעומד להיות, ואני שואל, במה הסיפור הזה מכשיר את משה לשליחות? במה הוא מביאו לגילוי האלוקי ומה שמופיע בעקבותה? ואנחנו נלך עכשיו למדרש, ותראו לאן לוקח המדרש, מקום מאוד מעניין. אומר המדרש כך, בשמות רבה, ומשה היה רואה, הדאו דכתיב, כל אמרת אלוה צרופה, צורפת, נקייה. אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם, עד שבודקהו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם מיד גדולה, הוא בודק אותו. אם האדם עמד בניסיון, אפשר ללכת קדימה. לא עמדת בניסיון, איך אפשר ללכת קדימה? הרי לך שני גדולי עולם, שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן, ונמצאו נאמנים, ואלם לגדולה. שניים שעשו את הדבר הזה איתם. בדק לדוד בצון, ולא נהגם אלא במדבר, להרחיקה מן הגזל. שכן אליאב אומר לדוד, ועל מי נטשת מעט הצון ההנה במדבר? מלמד שהיה דוד מקיים המשנה, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נמצא אתה נאמן בצון, בואו ראה צוני, שנאמר מאחר עלו תביאו. אז אם כן, אומר המדרש, שני גדולים, הוא בעצם מצביע אולי על הגדולים מכל, המנהיגים הגדולים מכל, זה דוד ומשה. ריבונו של עולם, בחן אותם באיזה מיקרו, באיזה נקודה, עמדו במבחן, תניגו את המין. ומהו המבחן? מבחן הגזל. האם הם רואים את הצאן ביישוב או רואים את הצאן במדבר. וכן במשה הוא אומר, וינהג את הצאן אחר המדבר, הפסוק שלנו, להוציאן מן הגזל. ולקחו הקדוש ברוך הוא לראות את ישראל, שנאמר, נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון. טוב, מדרש מעניין, עוד לפני שניכנס להבין אותו, המדרש אומר, מייחס לפסוק הזה מה? טסט, נכון? אומר המדרש, הפסוק הזה הוא תנאי לאפשרות של משה ללכת קדימה. ריבונו של עולם בודקו בדבר קטן, אם נמצא ראוי, אומר סע. בעצם בפרק אומר המדרש, הפתיחה היא בדיקה. הלכת עם הצון אחר המדבר, מצוין, עמדת במשימה, לך ושלחך אל פרעה. והוצא את עם ישראל ומצרים. ממש מייצר ככה, הצבעה של הפרשה, באמת מעמיד אותה כתשתית לצעד הבא, שזה השליחות. טוב, אז המדרש עושה את התנועה הזאת, אבל כמובן שיש פה הרבה שאלות. לא כל כך מובן לנו הקשר, ואני רוצה ברשותכם לשאול שאלה, או אולי יש לכם שאלה, איזה שאלה הייתם שואלים על מדרש כזה? מה? אם היו אומרים לכם לערוך, שצריך לבדוק האם אדם מתאים למנהיגות, מבחן מנהיגות, בוחן מנהיגות, אתה ראוי להיות או לא, מה הייתם בודקים? בית ספר למנהיגות, מה הנקודה? איזה תכונות, איזה... מה? קריזמה. קריזמה, מה עוד? היית שם אותה ראשונה? אבל היא גם בפנים. מה עוד?
חוכמה.
דאגה לאנשים.
יכולת הנהגה.
יכולת להכיל אנשים. מה? איזשהו כישרון ניהולי, הייתי אומר, לבנות מערכת. הרבה מאוד תכונות. מישהו מכם היה עושה את זה? זה... יש נושאים משמעותיים, וכאילו אומר, אין, הקדוש ברוך הוא נותן גדולה. הרי לך שני גדולי עולם שבדקן, במה הוא בדק אותם? מבחן הגזל. ומבחן הגזל לא סתם, מאחר עלות, עלות זה צון, הביאים, או נחית כצון עמך ביד משה ואהרון. הוא מביא שני פסוקים שכתוב ששניהם היו רועי צאן, הוא אומר, הנה, זה הבדיקה. זה הבדיקה? כל אחד מאיתנו היה, מה הייתם אומרים? איך הוא מנהיג אותם, איך הוא מוביל אותם, נכון? משהו שקשור באינטראקציה בינו לבין הצאן, איך אתה מוביל צאן קדימה. אבל המדרש לא הולך לשם, המדרש בוחן, רגע אחד, הצאן הזה הלך איתך במדבר ולא פגע באף אחד, או שהלכת איתו במקום יישוב והוא אכל את הגינה של פלוני ואת הירקות של אלמוני. עשית דבר כזה, אתה לא יכול להיות מנהיג. מה הקשר? עד הרבה, יש מדרש שאומר, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. אם אדם יודע קצת להיות חזק ומחוספס, אז אפשר לתת לו מנהיגות, אבל אם הוא לא יודע להיות חזק ולא יודע להיות מחוספס, איפה אתה תנהיג? אז עד הרבה, מה זה הפדנטיות הזאת? ועד כדי שבלי זה לא עולים לגדולה. עשה את הדבר הזה, אפשר ללכת קדימה. מה זה הדבר הזה? הייתי אומר, פה זה השליחות, וגם אצל דוד, זה בפרק י' ז', שמיד אחרי זה הוא מכה את גוליאת. אז זה גם... עמד במשימה הזאת, היה רואה במדבר, בבקשה, לך קדימה. טוב, שאלה גם בפשוטו של מקרא, הולך אחר המדבר. למה הוא הולך אחר המדבר בפשוטו של מקרא? עוד מעט ננסה להבין את הדבר הזה. עוד שאלה שצריכה להציק לכל מי שלומד את המדרש. המדרש אומר... שכן אליאב אומר לדוד, ועל מי נטשת מעט הצאן הנה במדבר? ואני שואל, אליאב משבח את דוד או מגנה את דוד? מגנה אותו לגמרי. אז מה אתה מביא ממנו ראייה? בואו רק נזכר פסוקים שאומר אליאב, אליאב, כן, דוד מגיע, וישמע אליאב הגדול, מדברו אל האנשים כשדוד מגיע למערכה ביום ה-40, כן, ויחר אף אליאב בדוד, ויאמר, למה זה ירדת? למה באת לפה? ועל מי נטשת מעט הצון האלה במדבר? כאילו, אתה נטשת במדבר, תגיד לי, על מי נטשת? עכשיו, כשהוא אומר, על מי נטשת במדבר, הוא אומר את שבחו או גנותו. הוא בעצם אומר פעמיים גנות, פעם אחת אתה הולך עם הצון במדבר. מה זה ללכת במדבר? תאכיל אותו, תן לו אוכל כמו שצריך. והדבר השני, נטשת אותו במדבר, לא רק הלכת למדבר, נטשת. אבל כל הדברים שלו, זה מילים לא טובות על דוד, הוא לא מזכיר שבחו. אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה הראת. הכל מלא ערס, כל הדיבור הזה. להגיד מפה ראיה שלהניג את הצון אחר המדבר, זה יתרון והבסיס למנהיגות, זה רחוק מאוד. אתם מסכימים איתי? אז באמת אתה אומר, יכול להיות שאליאב, שאליאב התכוון לרעה, אבל אנחנו חושבים לטובה. כן, אבל אתה מסכים שאצל אליאב לחשוב שהוא התכוון לטובה זה קשה מאוד. אז אני שואל בחזרה, אז איך אפשר ללמוד מפה שזה התשתית למנהיגותו? מישהו אמר את זה לגנותו. כאילו, מאיפה לנו, מאיפה לכם החכמים להביא את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא בדק אותו? מי אמר? מי נותן פרשנות כזאת? אין פרשנות כזאת במקרא, במובנה הפשוט. אז מניין לכם הדבר הזה? טוב, אז מה אתם אומרים? נחזור לפסוקים ונקרא אותם בהקשבה. ואחרי זה נלך למדרש, ואנחנו נראה עד כמה המדרש הוא נטוע עמוק. לא כפרשן, אבל כל מה שכתוב בו הוא בעקבות הפסוקים. בעקבות קריאה מאוד מאוד קשובה. כזו שאם אתה קורא אותה לעומק בפסוקים, אתה תוכל בעצמך לכתוב את המדרש. שהמדרש הוא תמיד הולך צעד נוסף, יש בו נופך נוסף, אבל הוא מושתת על קריאה עמוקה בפסוקים, ובואו נלך אליה. ומשה היה רואה, שימו לב, משה היה רואה. רואה זה מה? סוג של מנהיג, נכון? הוא היה רואה את צאן יתרו. יכולנו להתעלם מהשאלה של מי הצאן. אבל כשאני מתייחס לשאלה של מי הצאן, פירוש הדבר שגם בנפשו של משה זה דבר משמעותי. אם הייתי שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה עכשיו? הוא לא היה אומר לי, אני רואה צון. הוא היה אומר לי, אני רואה את הצון של יתרו. והפסוק משקף נאמנה את המטען הזה, שהדבר הזה נטוע ונוכח בנפשו. אז אם כן רואים, הוא רואה את הצון, והוא מחשיב את יתרו. כשהשם יתרו בעצם מציין שמו של אדם, והאדם פה באמת זה שם לא נמצא לפני כן, איזה חידוש באמת בשמו, איזה זווית חדשה אולי ביחס לשם שלו, אבל זה הייתי אומר ביטוי לכבוד שיש למשה לאדם. אני רואה את צאן יתרו. מעגל שני חותנו. מה אתם רואים בנפשו של משה כאן? משפחה. חותן זה קשרי משפחה. תכיר אותו, הוא החותן שלי. כשאדם אומר, את חותן שלי, מה הוא בעצם? הוא מצביע על מעגל המשפחה כדבר חי, כדבר שנוכח בנפשו. נכון?
במעגל שני.
מה? במעגל שני. אז מעגל ראשון, מעגל אישי. מעגל שני, מעגל משפחתי. מעגל שלישי, כהן מדיין. מה זה כהן מדיין? זה מעגל של התרבות של העם שאתה נמצא בו, נכון? ולהצביע עליו, ואני רוצה לחדד, תראו, כהן מדיין הוא לא מזרע אברהם במובן הפשוט, ואמונותיו ודעותיו האמונות והדעות של מדיין זה לא האמונות והדעות של משה. וכיוון שכך, לא פשוט שמבחינת משה הוא יזכיר את הדבר הזה. כאילו ישאלו אותו, הוא יגיד, יתרו חותני, רגע, הוא כהן מדיין, עזוב, לא נדבר על זה. נכון, אפשר היה להיות במקום הזה, לא נדבר על זה, כאילו למה זה, זה לא נעים לדבר על זה, הוא כהן של עבודה זרה, מה לי כהן של תרבות שאני לא מזדהה איתה, אז אני לא צריך להגיד כל דבר, לא צריך להיות שם. לא, כהן מדיין. ובמילים אחרות, מה אומר פה בעצם הפסוק? משה רואה, מנהיג את הצאן, והוא בעצם, הייתי אומר, מחויב למעגלי חיים של היחיד, של המשפחה ושל העם ותרבותו. עכשיו אני הולך צעד נוסף ושואל, וינהג את הצאן. אגב, הביטוי וינהג מה הוא? וילך עם הצאן. מה ההבדל בין וילך לבין וינהג? וילך זה, מה? מה בתורה?
לא נותן מקום לתרבויות של אנשים אחרים.
מי, משה?
כן, שגם הוא צריך להשמיד גם בינם לבין עצמם, אתה צריך למגיע.
טוב, אני יכול להגיד לך שאנחנו השנה נלמד על משה, ואני משער שיהיו, אם אתה תהיה בתהליך ביחד, אז יהיו לך הפתעות. אני חושב שמשה, חלק מהדיאלוג שלו עם עמים, זה לפעמים דרך מכות, אבל יש לו, הוא מכיל, הוא מבין, הוא נמצא, הוא שייך, ויש פרשיות רבות שמראות את הרוחב הזה, את ההכלה הגדולה הזאת של משה. אני בהחלט חושב שמה שכתוב פה הוא רציני, ותכף נראה את זה גם במדרש. אני חושב שזה מה שאומר המדרש, אבל עוד נגיע לשם, אבל זה המקום, אנחנו ננסה השנה להבין מעט מי זה משה, ובסדר. אז ככה, וינהג את הצאן, מה ההבדל בין וילך עם הצאן לבין וינהג את הצאן? אז זה פשוט, נכון? וינהג את הצאן זה מנהיגות, רואה ומנהיג. רואה זה, היה רואה צאן, כן? ועכשיו תיאור של אירוע שבו הוא מנהיג את הצאן אחר המדבר. תראו, אחר המדבר, להגיד שיש מדבר והוא עבר אותו ועבר לצד השני, זה לא הגיוני. כי אז בסוף הוא ביישוב אחר. הוא, כאילו, מה זה לעבור את המדבר ולעבור לצד השני? וגם, וינהג את הצאן אחר המדבר, חותר אל המדבר. ומה שאני בעצם שואל, רגע, למה אתה הולך אחר המדבר? למה אתה הולך עם הצאן למקום מדבר? אני שואל את זה יותר טוב. האם מקום מדבר זה מקום טוב לצאן? האם הצמחייה שם עשירה? האם יש שם הרבה מזון? האם יש שם הרבה חומרים מזינים לצאן, לרועה צאן? אז מה התשובה? בוודאי שלא. נכון. יחד עם זאת, במקום יישוב שיש לך צמחייה עשירה, אז יש לך איזשהו דבר שאין לו תחליף. ולא, פה בעצם כתוב שיש משנה כזאת, נכון? אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. למה אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל? כי החכמים חסו על צמחייתו, הצמחייה בארץ ישראל, ואמרו, אנחנו לא רוצים שישחיתו אותה. אז אנחנו מתקנים תקנה בתקופת התנאים שלא מגדלים בהמה דקה. לא מגדלים בהמה דקה כי היא אוכלת כל דבר. אז המדרש מתאר את זה ככה, אבל מה שאני רוצה לומר, שלמיטב הבנתי זה פשוטו של מקרא. מדוע אתה נוהג את הצאן אחר המדבר? כי אני מכבד את מי? את יתרו, את חותני ואת כהן מדיין, וכיוון שאני מכבד אותם, והם יקרים בעיניי, או אנשים יקרים בעיניי, משפחה, קהילה, ועם ותרבותו, אז אני לא עם הצון בעצם להניג אותו בתוך היישוב, זה לגעת בזה ולדרוך על זה ולהיכנס לגינה של זה ולהשחית פה, וזה לא להיות קשוב, וזה לא לחוס ולתת משקל ומקום לעולם של האנשים שסביבי, אלא לראות אותי ואת טובת הצון, ומקסימום יוכלו ומבקש סליחה ונמשיך הלאה. נכון? שומעים את המקום. אז אם כן, כבר בפשוטו של מקרא אפשר לומר שהוא, התיאור הוא פה, הוא מנהיג את הצון, אבל הצון שייך לשלושת המעגלים הללו, וכיוון שמבחינתו אלה מעגלים חשובים, אז הוא מתרחק מהם או מדוגמתם, והולך אחר המדבר כדי שלא להשחית, כדי באמת להוביל אותם בנקיות. וינהג את הצון אחר המדבר, הוא הולך אחר המדבר. ויבוא אל הר האלוהים, שימו לב, הוא הולך אחר המדבר, ובפועל ויבוא אל הר האלוהים חורבה. חורבה זה ציון כמו ירושלימה, כמו הביתה, שמתאר את מאווייו, נכון? המאוויים שלו זה חורב. מה זה חורב? מקום יבש. זאת אומרת, הוא באמת מתרחק מהיישוב, והולך למקום החרב, ששם אין בני אדם ואין ממי לגזול, אין איזושהי הליכה למקום של התרחקות. ושימו לב אם כן, הוא הולך אחר המדבר, ויבוא, כמעט הייתי קורא ככה, ויבוא חורבה אל הר האלוהים שנקרא בדרכו חורבה. וכמו אומר, אני הולך אחר המדבר, אני הולך חורבה, למה? כדי שלא לפגוע ביישוב, מתוך האכפתיות ליישוב, וכיוון שכך, אז הר האלוהים נכנס באמצע, ובעצם הגעתי אליו, אל גילוי השכינה שעומד להיות לו. בואו נלך עכשיו למדרש, ונראה איך המדרש לוקח את הפסוק הזה, והופך אותו להיות משהו מאוד משמעותי. בואו נלך קדימה, תראו, אומר ככה, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה. בדק לדוד בצון ולא נהגם אלא במדבר להרחיקה מן הגזל. אני רוצה להגיד כלל בחזל. כשאומרים להרחיקה מן הגזל, יש שתי צורות איך להתייחס לזה. צורה אחת, כמו שאנחנו קוראים גמרא ומדרש אחרי הגלות הארוכה שלנו, ולהרחיקה מן הגזל, כדי, זה סוג של צדקות, זה סוג של, איך כתוב עוד רגע, קיים המשנה, הנה, אני קיימתי תרי"ג מצוות, הקפדתי על זה והקפדתי על זה והקפדתי על זה, ואני מקפיד על קלה כבחמורה. ולמה אתה מקפיד על קלה כבחמורה? סוג של שלמות, סוג של מצוינות רוחנית, סוג של אולי אפילו עבודת השם שנמצאת פה. זה אחרי הגלות. לפני הגלות, כשהדברים נכתבו, אז כשהם אומרים להרחיקה מן הגזל, זה לא בשביל לקיים משנה. זה גם כתוב בסוף במשנה. זה לא בשביל איזה מעלה אישית שלי. זה לא הנקודה. הנקודה, מה זה גזל? אתה פוגע במישהו. אני לא רוצה לפגוע במישהו. למה אתה לא רוצה לפגוע במישהו? כי הוא יקר בעיניי. אני הולך אחורה, כשהתורה אמרה לא לגזול. למה לא לגזול זה מעלה? כי אתה פוגע במישהו. אז הנושא זה לא לקיים משנה, או הנושא זה לא הצדקות האישית שלי, או השלמות שלי, זה לא הנושא. הנושא פה זה, אתה פוגע במישהו, אתה גוזל. שומעים את הפגיעה האמיתית שמתרחשת במציאות, ולכן בעצם הדבר הזה הוא אסור, כי בפועל אני פוגע. מה שבעצם אומר המדרש, ולא נהגם אלא במדבר להרחיקה מן הגזל, זה כמו לומר במילים אחרות מה? להרחיק אותם מלפגוע באנשים. אנשים יקרים בעיניו, ולכן הוא הולך אל המדבר, כדי שלא לפגוע באיש. הדבר בעצמו יקר בעיניו, לא המעלה שלו כמו שאמרנו. ועוד מעט נראה את אליאב, מלמד שהיה דוד מקיים המשנה. מה, הייתה משנה? הייתה כבר תקנת חכמים? אז זה לא מקיים את המשנה, אלא מאותה סיבה שהחכמים שחסו על, על, על אדמתה, על ארץ ישראל ועל החקלאות בארץ ישראל מפני הצון, וידעו עד כמה עז מסוגלת לטפס על עץ ולחלות את כל הירוק שבו, אז החכמים היו ערניים, והחכמים גם דאגו, ולכן הם אמרו, לא רואים במקום יישוב. אומר המדרש, דוד בעצם קיים ומשה קיים. בואו נלך צעד אחד קדימה למקום, אני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי. שאלנו, מדוע הדבר הזה זה בוחן מנהיגות? כאילו, יש כל כך הרבה תכונות של מנהיגות, של הובלה, של רטוריקה, של חריזמה אמרת, של מוסריות אפילו, אבל גזל, זה לא, מה יש כאן? ופה בואו נשים את האצבע על דבר שלמיטב הבנתי זה אחד מה, באמת אחד מהיסודות הכי משמעותיים במנהיגות. תראו, ניקח את דוד. או ניקח את משה בתיאור הזה, ואחרי זה נלך לפי הסדר. משה רואה צון. הוא דואג לצון. זה הנושא. אתה לוקח את הצון, ואתה רואה אותו, ונותן לו, דואג לו במיטב. אבל כל רואה צון, או כל מנהיג בעולם, יש לו מתח בין שני ערכים. ערך אחד זה לדאוג לצון במיטב. לתת לו את המקסימום. לתת לו את המקסימום, שים אותו במקום יישוב, תן לו לאכול איפה שהוא רוצה, תן לו, בסדר, מדי פעם תבקש סליחה, אבל תן לו את המיטב. אל תשים אותו בשמש הקופחת, אל תשים אותו במקום שחסר מים, שים אותו במקום מישהו. טוב, דאגת במיטב? לא, אבל מה עשית בד בבד? פגעת בסביבה. זאת אומרת, אתה דואג לו, אבל אתה חושב על הסביבה, אתה חושב על עוד ערכים, או שאתה רק דואג לו וכל העולם מת? אז אתה דואג לו, אבל אם אתה באמת דואג לו, אז קצת פחות נוחיות, אבל תדאג לו לאורך ימים. כי אם אתה עכשיו תדאג, אם אתה תיתן לצון כל הזמן לעשות מה שהם רוצים, ואתה תלך לקראתה ותיתן להם את המיטב, יום אחד הם ימצאו את עצמם בבית השחיטה. למה בבית השחיטה? כי יבואו ויגידו, הצון הזה, מה זה? אוכלים פה כל חלקה טובה. וכולם כועסים, וכולם בסופו של דבר יחריבו את ה... יחריבו ויפגעו בהם. למה? כי מישהו לא, הייתי אומר, שייך אותם למרחב. אתה לוקח אותם ומנהיג אותם. רגע, אתה מבין שיש עולם ויש סביבה ויש עוד ערכים בעולם, ואתה מכוון רק לדבר הזה ואתה דואג רק לצון. אבל בינתיים אתה פוגע בערכים אחרים, ויבוא היום שהצון ישלם את המחיר, ולא יהיה לך מה לומר, כי הצון הזה פגע באחר. במנהיגות, מה?
המטרה של הסבירות והגזל זה רק שמירה על הצון? זה לא חשוב, זה לא בפני עצמו?
זה בפני עצמו, וזה בדיוק, זה בשני האגפים. זאת אומרת, בעצם יש פה אמירה, שכשאתה מנהיג, אתה שליח של הצון מצד אחד, לתת לו את המקסימום. אבל אם אתה תעמוד רק מולו, ולא תיתן דין וחשבון לסובב, ואתה בדרך תרמוס ערכים נוספים, אז המנהיגות הזאת הופכת להיות איזה משהו בינך לבינו, אבל תלוש מן העולם, עד היום שבו העולם יעיף אתכם לכל הרוחות. ותביא חורבן עליך ועל המנהיגות שלך ועל הצון. למה? כי הלכת לקראת הצון יותר ממה שאתה יכול ללכת, כי בינתיים זה היה על חשבון ערכים אחרים. בעצם המשוואה הזאת היא משוואה של מנהיגים גדולים. של מנהיג, יש מנהיג שהוא עכשיו דואג לצון שלו ונותן לו את המקסימום, אבל אורך הפתיל או אורך חיי מדף שלו נגמרים ביום ש... מה שקורה בינו לבין הצון מסתיים, וזהו, אתה לא חיברת אותו למערכת הגדולה, לא חיברת אותו לעולם רחב יותר, לא נתת לו את תמונת המרחב שסביבו. להיות ערני למעגלי החיים של סביבך, ושהמנהיגות שלך תהיה ערנית אליהם, תהיה קשובה אליהם ותהיה חלק מהם, אתה נמצא במקום אחר לגמרי. ואתה לוקח אותו ומוביל אותו קדימה, אבל גם מוביל את כל העולם הסובב אותו. ופה, איך אמרת, זה לא רק טובת הצון, אבל זה גם טובת הצון. וזה גם טובת כל המערכת, ויש פה איזה טיפול בהובלה שמחבר ומסנחרן את זה עם משהו הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי. אני חושב שאחד המבחנים הגדולים של מנהיגים נמצאים במקום הזה, בכל מעגל של מנהיגות. יכול, אני אתן דוגמאות, החל מהצבא, שיכול ממפי של פלוגה, כל מי שקצת יודע מה קורה בגדוד, אז יש 3-4 ממפים ויושבים עם המגד, וכל פלוגה הייתה רוצה את המקסימום לאנשים שלה. כל מגד, כל ממפי רוצה לאנשים שלו את הדבר הטוב ביותר, כי טוב, אז הוא רוצה את הטוב ביותר. ותארו לעצמכם מישהו שזוכה באמת לא במידתיות, וכל החבורה שמחה וכולם, וואו, איזה ממפי ואיזה ממפי, איזה ממפי. אבל לכל, אם כבר דיברנו בלשון הצבאית, אז לכל שבת יש מוצאי שבת. יש מחיר למקום הזה, כי אתה נתת משהו לא מידתי ואחרים סבלו על חשבונך, אז יבוא היום שאתה תפרע עד הפרוטה האחרונה. כי נתת הרבה טוב, דאגת להם, שמת אותם במקום יישוב, פגעת באחרים, ובסופו של דבר לא באמת הועלת להם. אתה בטווח ארוך אתה פגעת בהם. ומנהיג ציבור, גם מפלגה, יש מנהיגי ציבור שחושבים רק על הציבור שלהם, ועומדים רק מול הבוחר שלהם. זו מנהיגות קטנה. אומר ריבונו של עולם, אני רוצה מנהיגים כאלה שאני בודק אותם. ואם הם הולכים אל המדבר, זאת אומרת, הם מנהיגים את הצון, אבל הם יודעים לוותר על מנת שהצון הזה יהיה חלק מסיפור גדול יותר, ומבינים את המרחב סביבם, אומר המדרש, בכך בדקתי את דוד ובכך בדקתי את משה. בואו ננסה, אני רואה שהזמן שלנו כבר נגמר, בפעם הבאה הייתי רוצה להיכנס לעוד ריזולוציה יותר מדויקת, אבל רק אני אומר שאם חוזרים לפסוקים עכשיו בספר שמואל ובספר תהילים, ממש רואים שחז"ל קראו פסוקים, והדברים האלה נמצאים כאן בתוך הפסוקים. אני אסיים במשה, אומר הכתוב, כן, וכן במשה הוא אומר, וינהג את הצון אחר המדבר להוציאן מן הגזל. רגע אחד. כן. וכן במשה הוא אומר, וינהג את הצון אחר המדבר להוציאן מן הגזל, ולקחו הקדוש ברוך הוא לראות ישראל. זאת אומרת, המדרש בעצם הולך אל הפסוק הזה ואומר, הפסוק הזה הוא פסוק המבחן של משה. ואם הוא נהג אותם אחר המדבר, אגב, דוד נהג במדבר, ממש, ומשה אחר המדבר, זה גם דבר שבפעם הבאה אני רוצה טיפה להתייחס אליו, מה ההבדל ביניהם, ומאותה הסיבה, אולי של ההבדל, הקדימו פה את דוד למשה, אף על פי שהפרשייה מדברת על משה, ומשה קדם כרונולוגית, שתי סיבות להביא את משה קודם, לא, בסיפור הזה של המחויבות למגרש הגדול, גדול דוד ממשה, או דוד נמצא שם יותר מאשר משה, וזו שאלה למה, ומה שבעצם המדרש הזה בעצם אומר, כן, זה בוחן המנהיגות, של המנהיגים הגדולים. זאת אומרת, יש מנהיגים מקומיים שנותנים לך עכשיו את המיטב כאן ועכשיו, מצוין. אבל זה מנהיגות מקומית. דוד, שהוא המושג מלך, ומשה, שאולי מעמיד את המושג מנהיגות לעם ישראל, ואולי נותן תורה שהיא לדורות, שניהם נמצאים במגרש הגדול, והנה אני מחזיר אותנו, עוד לא מיצינו את המדרש הזה, אבל אתה שאלת, איפה רואים שמשה הוא נמצא באיזשהו דיאלוג מעבר לגבול ישראל או נמצא בתמונה גדולה, זה חלון הצצה קטן, אבל המדרש בעצם זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר לאור הפסוקים, כי הפסוקים האלה מתארים את משה ביחס ליתרו, ביחס לחותנו וביחס לכהן מדיין. זאת אומרת, מעגלי החיים שהוא נמצא, ובאים החכמים ואומרים, משה ערני, משה לא עומד לפגוע. אם תרצו, אותו לוחם במצרים, בחלק הראשון, ואותו מושיע, משה מן המים, מושיע את בנות מדיין, בלי קשר דווקא למחנאות, או בלי קשר למקום שלהם, אותו אדם שגבולות הגזרה שלו הן רחבות, הוא אותו אדם שחש ורגיש. ומאותה סיבה שחכמים אומרים, לא מגדלים צון בארץ ישראל, הוא הולך ורואה אחר המדבר, ופה התיאור, ויבוא, אם כן, וינהג את הצון אחר המדבר, כיוון שכך אתה מנהיג, זו הצורה שבה אתה מוביל, ואתה הולך חורב, ואומר ריבונו של עולם, תמצא אותי בדרך. בדרך לחורב, אתה תמצא את ריבונו של עולם, שיגיד לך, מה שעשית פה, לך תעשה את זה בגדול. ברכת השם אליכם ושנה טובה.